הזה שהיו יהודי אתיופיה באמבובר, וחד בכל מיני כפרים שהיו, זה תנאים שאי אפשר לתאר, ובכל זאת שמרו על התורה, ועם כל הקשיים שהיו, ומה שהיה, ברוך השם. אז הוא הגיע, הוא ביקר בבית הכנסת של הסבא שלי, הסבא שלי קראו לו קס ושטה התאגב, זכרונו לברכה, הוא הקס הראשון שהגיע לארץ. הוא הגיע חצי שנה אחרי שאנחנו הגענו, בשנת תפשין למד ג', הוא הגיע בערב תשעה באב. ערב תשעה באב, השר חזי עובדיה, זכרונו לברכה, סיפר לי, כשהוא הגיע, הוא לקח אותו בתשעה באב לכותל המערבי, הוא אמר ששניהם בכו ושמחו, הדמעות היו גם של שמחה וגם של עצב. זה שכל החיים שלהם הם, כמו שאמר כבוד הרב, שאתיופיה, באתיופיה, כשהיהודים היו שם, אמרו, אין ארץ ישראל, יש לנו ירושלים, כל הזמן ירושלים, חלמו על ירושלים, אז הוא הביא אותו במיוחד ביום תשעה באב, בזמן של הקינות, אבל היה להם דמעות של שמחה ועצב ביחד. אז אני חוזר לאותו זמן שהוא הגיע לשם, אבא שלי, שיהיה בריא, פגש אותו, ואמר לו, אני רוצה להגיע לארץ ישראל, תראו מה זה, כשאדם מתעקש, תראו, זה מלמד אותנו גם, זה מחזק אותנו כאן. אז הוא יליד אתיופיה, הוא נולד באסמרה. ההורים שלו יוצא עדן, האבא שלו היה הרב של היהודים שם, והוא ברח מפני הבריטים, הגיע לאסמרה. יש שם עד היום, אני חושב, קהילה באסמרה. אז הוא נולד באתיופיה. אסמרה הייתה אז שייכת לאתיופיה. אז הוא הגיע בשנות ה-30 לארץ. ואז תמיד הנושא הזה של יהודי אתיופיה בער בקרבו. הוא אמר, אני חייב להציל את האחים שלי. אז כשהוא בא וביקר וראה את הדברים האלה, אז הוא פגש את אבא שלי. הוא סיפר לי את זה לאחר מכן, כשפגשתי אותו לפני כ-15 שנה, חידשנו את הקשר והייתי בא אצלו כל כמה שבועות לבקר אותו ולשמוע ממנו דברים. אז הוא, אבא שלי התעקש, אמר, אני רוצה להגיע לארץ ישראל. וכמו שידוע באותם שנים, לא היה אפשר להגיע לארץ ישראל. כל מי שהגיע, הוותיקים שאז הגיעו, גם מר זודו יונה, שבריא גם אני זוכר אותו כשהייתי ילד קטן, גם הוא, כל אלה שבאו באותם שנים, או שנים לפנינו, זה בכל מיני דרכים. אחד עובד באיזה, בספינה שם בים סוף, ונכנס שם, ומגיע דרך אילת, נכנס לארץ. יש כאלה, כל אחד מסיפור אחר. או שיש כאלה באים בצורה של עובדים זרים. כמו שיש היום את הכוח אדם, עובדים זרים. כן, להבדיל, כן, כמובן. אז לוקחים מכל מיני מדינות, אז גם מאתיופיה, אז חלקם היו יהודים, נכנסו והגיעו לארץ. יש כאלה. אז אבא שלי התעקש, אמר, אני רוצה להגיע לארץ, תעזור לי. הוא אמר לו, תראה, אני לא יכול לעזור לך בזה של להביא אותך, אבל קח את הכרטיס ביקור שלי, כשאתה תגיע לארץ, אני אעזור לך בכל דרך, אעשה הכל. באמת, היה עוד איזה סיפור קצר, אני לא רוצה להאריך, והיה איזה יהודים מארצות הברית, שבאו לצלם באתיופיה לראות חתונה, ולפרסם את זה, וזה מפורסם היום בבית התפוצות. באו לראות חתונה אתיופית, ועם זה להגיע ליהודים של העולם, לראות, תראו מה קורה, מה עם יהודי אתיופיה. באותו זמן הזוג שהיו אמורים להתחתן, התביישו, ובדיוק אבא יונה, זכרונו לברכה, אבא של זודו, אמר להורים שלי, הם בדיוק היו צעירים, אמר להם, תעשו טובה, אז זה בושה, שהבאתי צוות מארצות הברית, הבאתי עיתונאים שיצלמו, ואין לנו עכשיו חתן וקלה, מה יהיה? אז תעשו לי טובה, תצילו אותי. ככה אמר אבא יונה, זכרונו לברכה, לאבא שלי. אבא שלי מיד התארגן, אבא ואמא, והסבא שלי, זכרונו לברכה, היה הקס, שכאילו עשה להם את החתונה המשוחזרת הזאת, וזה היום נמצא בית התפוצות, זה גם מתפרסם בשבועות האחרונים משהו גם, כל פעם מוצאים, אתם יודעים, כל מיני תמונות, וזה, אז זה החתונה של ההורים שלי. טוב, אז אבא שלי גם שם לקח ממנו כרטיס. לקח ממנו כרטיס, אמר לו, תעשה לי טובה, תעזור לי, אני רוצה לצאת, אני רוצה להגיע לירושלים. זה מה שאני רוצה. טוב, השאיר לו כרטיס, ואז אבא שלי הוא דובר אנגלית, הוא אז סטודנט לרפואה, דובר אנגלית, הוא ביקש גם את הכתובת שלו בארצות הברית, קראו לו מאיר לוין, זכרונו לברכה, תעשה טובה, כל פעם היה שולח לו מכתב, אני רוצה, תעזור לי. אז הוא היה שולח לאבא שלי כל פעם כסף, אבא שלי מאמבובר, נסע לאדיס אבבה, להוציא פספורט, שנתיים הוא היה שם, הוא שהה שם שנתיים בשביל לקבל פספורט. יש לי את המכתבים של השגריר, שגריר ישראל באדיס אבבה, שהוא כותב לו מפורש, מיסטר ובשט, לא, אתה לא תצא מכאן. היה ברוך השם, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם תקום. אבא שלי במשך שנתיים שהה אצל בן דוד שלו, שבריא, הוא נמצא היום בקנדה, הוא היה מנהל שם בשדה תעופה באתיופיה, קוראים לו מלאקו איוב, שמשמור אותו, באמת, הוא גם ליווה אותנו. אז במשך השנתיים האלה אבא שלי שהה אצלו, וכל כמה חודשים היה מדלג לאמבובר. בשביל שנבין מה זה להגיע מיד סבבה לאמבובר, זה יומיים נסיעה, יומיים נסיעה באוטובוס. אם זה טיסה, זה לוקח 55 דקות טיסה. זה מרחק. אז אבא שלי כל כמה חודשים היה קופץ למסור, להביא טף לבית של אמא ובשבילי טף, ואני אז תינוק, ככה. אבל כל זה הוא עשה בשביל להגיע לארץ. הוא לא ויתר, הוא עזב את העבודה שלו, עזב את הלימודים שלו, עזב הכל רק בשביל להגיע לארץ. וברוך השם, קיבל פספורט אחרי קרוב לשנתיים. אבל צריך לדאוג גם לאמא, אמא אין לה פספורט. אז תוך שבוע וחצי, שבועיים, ברוך השם, גם מסתדר, מסדרו העניינים. כמובן שהיה צריך קצת כסף לתת מתחת לשולחן לזה ולזה ולכל מיני גורמים, כי זה היה בלתי אפשרי. ובסופו של דבר, גם אמא שלי קיבלה. נשאר זה שעומד ניצב עמכם, אין פספורט. מה עושים? איך הוא יעלה למטוס? זה בלתי אפשרי. אז אבא שלי התייעץ עם הבן דוד שלו, אמר לו, תשמע, לא כדאי לבקש פספורט, לא יתנו, והוא גם נתן לו סיפור כיסוי בכדי שאנחנו נוכל להגיע לארץ. אבא שלי אמר שהוא בא ללמוד, להשלים את לימודי הרפואה שלו, לא בישראל, בביירות, באוניברסיטה שמה, הייתה טיסה ליוון. אמא שלי אמרה, אני נוצריה, אני הולכת לבקר את אח שלי שבכנסייה החבשית פה בירושלים, ואני אחר כך חוזרת להתחתן. אז מה זה הילד הזה? לא, זה בסדר, ופה ושם. הם ציעו כל מיני סיפורים, נתנו עוד כמה גרושים, ובסופו של דבר, אחרי כל מיני מאמצים, גם הבן דוד של אבא, הוא ליווה, גם לפני שלושה שבועות הוא היה אצלו, בא מקנדה, היה פה כמה חודשים, שבריא הוא לא בחור צעיר, הוא כבר בן 80 שיהיה בריא, זה לא... אבל הוא סיפר לי, הוא אומר לי, כשהוא שמע שנבחרתי והתמניתי, אז הוא עם דמעות בעיניים ואומר, תשמע, אני זה שלוויתי אותך בשדה תעופה, ודאגתי, לא עזבתי את השדה תעופה, עד שראיתי שעלית לתוך הכבש של המטוס, כיוון שגם אז היה עיכובים גדולים, אני עוד לא יודע את כל העיכובים, אבל אחד מהעיכובים היה, הטיסה הייתה מתוכננת בשעות הבוקר ביום שישי, פתאום חטפו מטוס, חטפו את המטוס. חטפו, מי חטף? זה לא מחבלים של אז בזמנו אשף. היה כמה סטודנטים השתלטו על המטוס, חטפו את המטוס. ואז היה סיפור, עוד כמה שעות נשארנו, כל מיני בקיצור, בליל שבת. מה לעשות, זה פיקוח נפש. בליל שבת עלינו למטוס, הגענו לארץ, ובסופו של דבר, אבא שלי היה לו את הכרטיס של רס"ר חזי עובדיה, זכרו לברכה, והוא מיד דאג להורים שלי, אז לא היה לנו, חוק השבות לא חל על יהודי אתיופיה בזמנו, אז הוא דאג להחביא אותנו, החביא אותנו בבית מלון בכפר המכבייה, כל זה אני אומר מכלי שני, מאיפה אני יודע מה היה, אבל הוא סיפר, רס"ר חזי, זכרו לברכה, וההורים, אז הוא סיפר שהם שלושה, במשך חודשיים או שלושה, כל ערב גם הוא דאג להגיע, הוא היה אז בצבא הקבע, וכל ערב היה מגיע, עושה לי ולהורים סיבוב בתוך תל אביב, כל יום כי היינו ספונים בתוך הבית, היה אסור שיראו אותנו. אם היו רואים אותנו, מיד רצו להחזיר אותנו לאתיופיה. יש לי קטעי עיתונות, אין לי כרגע, ראיתי אצלו בבית, הקטעי עיתונות של עיתונות זרה, שכתובים כל השמות של אלה, גם אני רשום שם, מאלה שמיועדים לגירוש לאתיופיה חזרה. אז היו כל מיני דברים קשים מאוד באותה תקופה, אבל כל ערב הוא דאג במשך החודשיים שלושה, כל ערב דאג לעשות לנו סיבוב, הוא אמר למנהל בית המלון, אם יש איזושהי בעיה, אם המשטרה מגיעה לפה, ישר אתה קורא לי, ישר. ובאמת יום אחד הגיעו השוטרים, ומיד לקח אותנו למושב בית מאיר. לקח אותנו פה למושב בית מאיר, אני עוד מעט צריך להגיע שם בעזרת השם לזה נסיבות ככה לנחם אבלים. המשפחה יקרה מאוד שהם ניצולי שואה, שאז הסבא, שהוא נפטר לפני כמה שנים, הסבא הוא אמר ככה תמיד, זה שניצלתי מהתופת הזאת, אני מקבל על עצמי שכל יהודי שמגיע, לא משנה מאיזה מקום הוא הגיע, אני מקבל אותו ועוזר לו והכל. אז באמת הוא הביא אותנו למשפחה הזו, והמשפחה הזו החזיקה אותנו במשך כמה חודשים, גם עזרו לאבא שלי לעבוד במשק שם, וגם הרבה דברים עזרו לנו בכל מיני דברים, נתנו לנו בית, הכל, עד שיום אחד אחת הנשים שגרות שם היום גם עדיין בחיים, שתהיה בריאה, אמרה לאבא שלי, תשמע, כמה שנים אתה יכול לאכול חינם? כמה זמן אתה יכול לאכול חינם? תדאג לעצמך. אז הייתה ראש הממשלה גולדה מאיר. לך לגולדה מאיר, תבקש בית. אבא שלי הלך לשם, אמרו לו, לא, 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 לא שם, תלך למשרד הקליטה. הלך למשרד הקליטה, בדיוק תראו מה זה, איך הדברים מתגלגלים, הגיע למשרד הקליטה, בדיוק בתור לפניו היה אחד שהיה מר נפש, ולא נתנו לו בית, אז הוא נכנס לפקידה, נעל את הדלת והיכה אותה מכות שוק על ירך, היכה אותה שוק על ירך, עד שהוא משטרה וצעקות והכל, והוציא אותו. אבא שלי נכנס, אומר, אני רוצה בית. אז הם שמעו את המילה, אני רוצה בית, מיד נתנו לו. מיד נתנו לו, באותו יום כבר. וכל זה, כן. עכשיו, אבא שלי לא גילה למשפחה הזאת שאנחנו עוזבים. הוא קצת, הוא שמע את הדברים, הוא אמר, אני בטוח עם המשפחה היקרה הזו, משפחת קלי, קליין, כן, משפחה הזו, אני בטוח שהם לא ייתנו לי לצאת, אז אבא שלי ארז את הדברים וברח, פשוט שלא נעים, צריך, אז עם המזוודות. אז הם בינתיים מחפשים. עכשיו, אמא שלי הייתה בהיריון, האח שלי, ישראל, שבריא, הוא בדיוק היה... אז הם חשבו שאמא שלי הלכה ללדת, בשביל זה הם נעלמו. התקשרו לכל הבתי חולים פה בירושלים, מחפש אחרינו, שום דבר. אז באותו יום נתנו לאבא שלי בית ברמלה. ברמלה, שם בצריפים, היום גם חלק מהצריפים עדיין קיימים. אז בסופו של דבר מה שהיה, קיבלנו את הבית. אחרי כמה זמן אבא שלי התקשר, הם באו לבקר אותנו, ואנחנו עד היום ממש בקשר מיוחד. זה דבר שמאוד מאוד מחזק, תראו מה זה, כמה... כל המשפחות שלנו, כל אבותינו ואבות אבותינו התפללו, עם כל המרחק שהיה, עם כל הדברים שהיו, אבל התפילה הזאת עשתה פירות, ובאמת יש עוד הרבה הרבה מה להעריך, יש הרבה מה לדבר. אבל אני יודע שיש פה עוד דוברים חשובים, רבי רפאל פה, רבי רפאל היקר, כן, ועוד אנחנו בעזרת השם, בהזדמנויות נוספות בעזרת השם אנחנו נמשיך לדבר, אבל מה שאני רוצה לומר, מסר לחבר'ה שלנו הצעירים, יוצאי הקהילה האתיופית, באמת, אני כשהייתי פה במהלך השנים, תמיד הייתי בודד, הייתי לבד. גם בגן הילדים, אני הגעתי עוד לפני הגן. אז גם בגן הילדים, היה אחרי זה מלחמת יום הכיפורים, תקופות אחרות, תמיד הייתי לבד. גם בבית הספר, בממלכתי דתי, הייתי שם לבד. אחר כך למדתי גם במקביל בתלמוד תורה של חב"ד ברמלה, כל השמונה שנים, וגם הייתי לבד. עד שהגעתי לישיבה, כשהייתי כבר בכיתה י' כבר ראיתי את האחים שלנו שבאו קבוצה ראשונה של מבצע משה. אז תמיד הייתי לבד, אבל תמיד אמרתי לעצמי, אני חייב לעשות רושם טוב בכל מקום, לנסות להיות הכי טוב שיכול להיות. למה? צריך להסתכל על כל הבאים אחריי. יש עוד הרבה הרבה שצריכים להגיע, אז צריך לעשות רושם טוב. זה בידינו הדבר הזה. אז זה מה שאני אומר גם לצעירים שלנו, באמת. זה חשוב מאוד לחשוב תמיד על הקהילה שלנו. כל אחד צריך לדעת. שלא, כמו שאמרו הרבנים, שזה לא רק אני לומד לעצמי, אלא אני חייב ללמוד, ואחר כך על מנת ללמד, על מנת להשפיע על כל הקהילה שלנו. אני אסיים במעשה קצר שהיה לפני קרוב לעשר שנים, מרן הרב עובדיה יוסף ביקש שכל הקהילה האתיופית יבואו אליו ערב בדיקת חמץ, הוא רוצה לברך אותם. אני מקבל טלפון, זה היה ביום ראשון בדיקת חמץ, במוצאי יום ראשון, יום חמישי בצהריים אני מקבל טלפון, אומרים, הרב עובדיה רוצה אותנו. אמרתי, מה, מרן יש לו זמן, ערב בדיקת חמץ? יש לו זמן, חשבתי שזו מתיחה, וזה איזשהו סיפור שהוא לא... אז בכל זאת, אנשים נאמנים מביתו של הרב אמרו לנו, התארגנו והגענו מכל הארץ לשם, אולי רבי מיכאל, אתה היית? אז לפני כמה, שבע, שמונה שנים, בערב פסח זה היה, בקיצור, הגענו מכל הארץ, וזה היה אחרי תפילת מנחה. העוזר של מרן הודיע, רבותיי, יש פה רק ציבור מסוים שהרב הזמין, זאת אומרת, כל מי שלא מהקהילה האתיופית, אנחנו מבקשים שלא יהיה פה. וזה, הרגשנו, כן, כן, הרגשנו את הכוח והעוצמה. רק מי שאתיופי, הוא הוציא את כולם. הרב דיבר כל כך בחביבות, זה היה כל כך מרגש. ואמר לנו המסר שלו, אמר, רבותיי, עשיתי הכל בשבילכם, אבל הגיע הזמן, אתם תדאגו, לא רק הרבנים, אלא גם כל מי שלומד תורה, כולם, אתם תדאגו שלא יהיה אחד מיהודי אתיופיה שלא יהיה בן תורה. צריך לדאוג שכולם יהיו בני תורה. זה היעד וזו המשימה שלנו. ובאמת, לאור הדברים האלה, באמת, לאור הדברים החזקים האלה, אנחנו בעזרת השם נתחזק, ובעזרת השם בימינו ובימיכם תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, אמן, כן ירצון.